ואני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן בן פגה בשמחה, בנו הקדוש נחל נובע מתוך חוכמה, הבנו נחמן בן פגה בן שמחה.
בשיחות הר"ן כתוב שרבי נחמן מאוד מאוד הפליג בתנועתו למעלה, שזה מעלה גדולה מאוד כשאוחזים בזה. דיינו, כש בן אדם מרוצה וחפץ, אמרנו שהוא משתוקק מאוד שחברו יהיה איש כשר וצדיק, אף על פי שהוא לא יהיה חס ושלום, שזהו מעלה גדולה מאוד. זה אומר, זה מעלה מאוד מאוד גדולה שבן אדם, אם הוא לא זוכה להיות צדיק בעצמו, לא זוכה להצלחה רוחנית בעצמו, והוא חפץ ורוצה באמת שאחר יצליח. גם נזכרתי שאמר אז בזה הלשון שהוא מרוצה אף על פי שאני איני זוכה חס ושלום לעבוד את השם. על כל פנים, יעבוד ישראל השני את השם יתברך. זהו דבר גדול מאוד כשאוחזים בזה. כך שמעתי מפיו הקדוש. וזה דרגה, נחשב לדרגה רוחנית מאוד מאוד גדולה, שבן אדם אף על פי שהוא בעצמו לא זוכה לעבוד את השם, הוא לא זוכה ללמוד תורה, אז הוא רוצה שאחרים ילמדו תורה. הוא לא זוכה להתפלל כראוי, הוא רוצה שאחרים יתפללו. הוא אומר, זה מעלה גדולה מאוד. הוא אומר, לפי דעתי, נדמה לי שזהו דבר פשוט מאוד. כי בוודאי אני רוצה וחפץ מאוד, הוא משתוקק, הוא מתגעגע מאוד, שיהיו כל ישראל כשרים וצדיקים אמיתיים. כלומר, באמת יש לו רצון כזה שכל עם ישראל יהיו כשרים. הרבה פעמים בן אדם רוצה שהוא יהיה הצדיק היחידי שבדור, וכולם יהיו חס שלום, הוא מבחינת יהיה נוח איש צדיק בדורותיו. כל אחד, הרבה פעמים זה הנטייה של האדם, להיות נוח איש צדיק בדורותיו, שהוא הצדיק היחידי, הוא היחידי שיכנס לתיבת נוח, והכל השאר חס ושלום יספו במבול. אבל הוא אומר, לא, זה מעלה שהוא רוצה אדרבה, שכולם יהיו יותר צדיקים ממנו. אפילו אם לא אזכה אני לזה, על כל פנים יהיה חברי, חברי וחבריי, נגילי וכל ישראל צדיקים נוראים אמיתיים. כי זה עיקר האהבה והרחמנות שצריכים לרחם אחד על חברו ועל כל ישראל, שיזכה לתכלית האמיתי להיות כרצונו הטוב באמת, שזהו עיקר טובתן של ישראל. הוא אומר, מה זה חבר? מה זה נקרא חבר, ומה זה נקרא חבר שאוהב את השני? ומי שמרחם על השני, מה הרחמנות האמיתית? מה באמת אפשר לרחם? להביא לו את כל ה... אם חסר לו כסף, להביא לו כסף. יכול להיות שזה גם מבחינה של רחמנות, כן. אבל הוא אומר, עיקר הרחמנות זה שהחבר שלי יזכה לתכלית האמיתי להיות כמו שהשם רוצה שהוא יהיה. זה עיקר הרחמנות, זה עיקר החברות האמיתית. אם אתה רוצה לבדוק אם יש לך חבר טוב, תראה אם הוא באמת מביא אותך לתכלית האמיתי. אם זה חבר שסוחב אותך למקומות אחרים, זה נקרא לא חבר טוב. חבר טוב זה מי שמביא אותך לנקודה האמיתית, לתכלית האמיתי, לתחנה הסופית הנכונה. הוא מביא אותך להחלטות הנכונות בחיים. ומה ההגדרה של החלטה נכונה? החלטה נכונה, ההגדרה שלה זה החלטה שלא מתחרטים עליה לנצח. כלומר, שאם בן אדם עושה מעשה ואחר כך הוא מתחרט עליו, סימן שהמעשה שהוא עשה זה בא מתוך החלטה לא נכונה. אבל אם בן אדם עושה איזשהו מעשה ובעקבות המעשה הוא אחר כך מרגיש שזהו, אני אף פעם לא מתחרט על זה, סימן שזו הייתה החלטה נכונה. הוא כמבואר בתורה כמרחמה מנהגם בתורה הזין בליקוטי מוהר"ן חלק שני, שעיקר הרחמנות זה לרחם על יהודי, זה להוציא אותו מעוונות, ולגרום לכך שהוא גם לא יעשה יותר עבירות. אבל ידעתי שיש בני אדם שכשהם נופלים חס ושלום מעבודת השם, יש אנשים כאלה שמהטבע שלהם, שהם נופלים בעצמם מעבודת השם, מכל שכן, מכל שכן, אותם שנכשלים באיזה תאווה רעה, או שהוא נפל לאיזה תאוות של אכילה, תאוות ממון, תאוות אחרות, או שהוא נפל בעבירה חס ושלום, הם שונאים ומתגרים במי שעוסק בעבודת השם ורוצים להפילו חס ושלום. כלומר, עכשיו, בגלל שהוא נפל, אז הוא כבר לא יכול לסבול יותר שאחרים מצליחים בעבודת השם, והם אפילו עושים פעולות לגרום לאחרים להיכשל, שלא יצליחו בעבודת השם כמו שהם לא הצליחו. ומחלישים את דעתם מאוד, מחלישים את הדעת שלהם שלא ימשיכו בעבודת השם, ומבזים אותם בכמה לשונות, מביאים אותם לידי ביזיונות, מה אתם קמים בבוקר לתפילה, וכל מיני ביזיונות שמנסים למצוא נקודת ביזיון במעשים שהם עושים, הטובים, במעשים הטובים שהחברים שלהם עושים, הכל בכדי להכשיל אותם, כדי להביא אותם לאותו מצב שהם בעצם נכשלו. וגם אומרים לו שגם הוא ייפול כמו שנפל הוא, רחמנא ליצלן. וכמו שראיתי כמה מהחסידים של עכשיו, שלפני כמה שנים התחילו קצת בעבודת השם, מכיר חסידים שבאמת בהתחלה התחילו בצורה יפה והתחילו לעבוד השם באמת, ואחר כך נפלו למה שנפלו, כל אחד לפי נפילתו רחמנא ליצלן. אבל עבר תקופה והם לא היו יציבים בעבודת השם שלהם והם נפלו. ואחר כך כשראו בני הנאורים הרכים בשנים שנתעוררו בעבודת השם, שהם ראו אחר כך נערים יותר צעירים מהם שהם רוצים לעבוד השם בהתלהבות, והתחילו הנערים האלה להתפלל בהתלהבות בלב שלם ולהתמיד בלימוד, רוצים להתפלל טוב, ללמוד טוב, כאשר מצוי עכשיו כמה בני נאורים הקשרים המשתוקקים מאוד מאוד להשם יתברך ומתחילים להתפלל בכל לב בכוונה גדולה. וכשרואים אלו החסידים הנפולים אותם, שהחסידים שנפלו מעבודת השם, רואים את הנערים האלה בשיא המרץ, בשיא בעבודת השם, אין בתפילה, אין בתורה, הם שוחקים מאוד מהם ומבזים אותם ומחלישים את דעתם מאוד מאוד. הם שוחקים מהם ומחלישים את דעתם ואומרים להם שאין ממש בעבודתם, נסים למצוא להם כל מיני דופי כדי להחליש את דעתם מעבודת השם. כל זה מה גורם? קנאה, הם מקנים. מחמת שהם נפלו, הם רוצים חס ושלום שגם השאר יהיו כמותם רחמנא ליצלן. ובאמת צריך שיהיה בהפך כנזכר לאל, הוא אומר, הנקודה ההפוכה היא אמיתית, שבן אדם אף על פי שלא הצליח, הוא צריך להשתוקק ולרצות שאחרים יצליחו, וזה נחשב למעלה גדולה מאוד. וכל שכן שהוא משתדל ושאחרים יצליחו יותר ממנו, לא רק רוצה ברצון, אפילו עושה איזה מעשים ומזכה את האחרים שאחרים יצליחו, אם הוא לא הצליח, אז לפחות הוא רוצה שאחרים יצליחו. זו הנקודה של הוויתור. הנקודה של הוויתור שבן אדם כביכול אומר, אני לא זכיתי, לפחות שאחר יזכה. זו נקודה מאוד שורשית, כי הנקודה של האני של הבן אדם, יש לו נקודה שכמה שהאני הזה יותר מתגבר בתוכו, אז בעצם הוא רוצה שהוא יהיה הכי טוב. כי הוא רוצה את כל הכבוד שיש בעולם רק לעצמו. הוא לא יהיה מוכן שאיזשהו טיפת כבוד ברוחניות או בגשמיות ייפול למישהו אחר. כמה שבן אדם הנקודה של האני יותר חזקה אצלו, אז הוא לא רוצה שאיזשהו בחינה שמה שיכול להגיע אליו, אין כבוד, אין ממון, אין הצלחות, איזה משהו יהיה בעולם, הוא לא מוכן שיגיע למישהו אחר, הוא רוצה שהכל בעצם יגיע אליו. זו הנקודה שבן אדם רק רוצה לקבל ולא רוצה שאף אחד יקבל במקומו. וזו נקודה, זה בחינת לב רע שכתוב במשניות, שמסכת אבות, שזה הדרך הכי רעה שיכול האדם שצריך להתרחק ממנה, שהבן אדם צריך להתרחק ממנה, זה עניין של לב רע. לב רע זה שהוא רוצה שרק הוא יהיה לו טוב וכל העולם יהיה להם רע כביכול, שכל מה שאפשר לקבל בעולם הוא יוכל לקבל ואחרים לא יקבלו. ההפך מזה זה לב טוב, לב טוב זה שהוא יהיה מוכן שלי לא יהיה ולאחרים כן יהיה. זה בחינת רבי חנינה בן דוסה, שכל העולם היה ניזון משפע גדול, והוא היה ניזון מקו של חרובים משבת לשבת. היה בקו, זה כמו איזה קילו של חרובים, זה היה האוכל שלו כל השבוע. וכל העולם מהצדקות שלו היה יורד כזה שפע, השם היה מוריד כזה שפע של אוכל ופרנסה על העולם, כל העולם היו ניזונים ממנו, אבל הוא בעצמו היה ניזון רק מקו של חרובים. זאת אומרת, הוא היה בבחינה הזו שלי אין, אבל לכל העולם יש. כשבן אדם זוכה להתגבר על הנקודה הזו של האני, כשהוא עושה מעשים בפועל, שהוא מוכן לוותר על שלו ושל אחרים יהיו, אז הוא מעורר רחמים עליונים גדולים מאוד מאוד, שיכולים לבטל כל מיני קטרוגים וכל מיני צרות ואיסורים שיש פה בעולם. בן אדם רק זוכה להגיע לנקודה הזו שהוא מבטל את האני שלו תמורת החבר, או את האני שלו לפני השם יתברך, אז הוא גורם לכך שבעצם מתעוררים רחמים גדולים מאוד מאוד. כי למעשה האני הזה זה ההסתרה שהשם ברא את האדם בתוך האני הזה. האדם נברא פה בעולם הזה בשביל הניסיון והבחירה, וכמו שאמרנו שעיקר הבחירה של הבן אדם זה הנקודה הזו של האני. כי השם הכניס בו הרבה כוחות של אני, הן מצד הגוף, החירות הגוף, שהגוף רק רוצה את הצרכים שלו, הן מצד היצר הרע, שהוא מכניס באדם כל הזמן אינטרסים של אני, שלקבל עוד כבוד, לקבל עוד ממון, לקבל עוד הצלחות, שלי יהיה לאחרים לא יהיה. בן אדם כביכול נולד עם הרבה הרבה נתונים של אני, וכמה שבן אדם הולך יותר עם האני הזה, הוא מעורר יותר דין על עצמו ועל העולם כולו, וכמה שבן אדם שובר את מידת האני הזאת, והוא רוצה את הטובה של העולם, והוא מוותר על הטובה של עצמו, אז הוא מעורר את מידת הרחמים אין על עצמו ואין על העולם כולו. ספר סיפור אמיתי בנושא הזה. זוג בני תורה, הבחור בן תורה, הבחורה בתורה, הכירו זה את זה באמצעות שידוך, כמו שמקובל בחוגים של בני תורה. ולאחר 4 פגישות כנהוג, הוחלט והוסכם בין המשפחות לסגור וורט, כוונה שהחליטו להתחתן. ומיד נערכו המשפחות לעריכת השמחה. למסיבה זו הוזמנו ראש הישיבה של החתן ועוד תלמידי חכמים משתי המשפחות. וברכו זה את זה בענבי הגפן, בענבי הגפן, הכוונה שיהיה ברכה שהנישואים יצליחו וסגסגו. דבר הנאה מתקבל. והחתונה נקבעה לעוד 3 חודשים. אלא שכמה ימים לאחר שהם קבעו את הוורט, החתן פתאום חש בלא טוב. ומיד הבהילו אותו לבית חולים. ולצער כולם נתגלה אצל החתן המיועד את המחלה הארורה. נתגלה שהוא חולה עכשיו במחלת הסרטן השם ירחם. ומיד נשלח לעוד סדרת בדיקות בכמה מכונים, אך ללא ספק גילו שהמחלה מקוננת בתוכו ללא הרף. ואז הצוות הרפואי מיד איתר לו תור לעוד כמה חודשים שבהם התחילו את כל הטיפולים הקשים שכרוכים במחלה הזאת, השם ישמור. הבחור מתוך כבוד וחשיבה על זוגתו העתידית, הוא יודע שהוא צריך להתחתן, מה הוא יעשה עכשיו. הוא ניגש לחותן שלו לעתיד, והוא הביא איתו שטר מחילה. הוא הביא איתו פתק שבו הוא רוצה לחתום שהוא מוחל על השידוך. הוא יודע שמה עכשיו, הוא לא רוצה לגרום למשודכת שלו עכשיו להיכנס איתו לכל התהליך הזה של המחלה, כי הוא יכול לבלות ימים וחודשים בבתי חולים, ומי יודע כמה החיים שלו יוכלו להתמשך, ומי יודע אם הוא לא ישאיר אותה אלמנה צעירה. והוא הודיע כי החליט לבטל את הנישואים בגלל האירוע המצער שעבר לאחרונה. החותן שלו לעתיד, כלומר שהיה אמור להיות חותן שלו, כאב עד למאוד. הוא נשק את החתן וברכו בכל הברכות. וחש את הצער העמוק שאיבד את החתן לעתיד. חבל לו עד שהם באמת מצאו בחור טוב, בחור כלבבם. עכשיו הם צריכים לוותר על הכל. אבל מבחינה רציונלית, הכוונה מבחינה הגיונית, הסכים לוויתור השידוך. הוא אמר, נכון, זה נשמע הגיוני שהם עכשיו צריכים לוותר על השידוך. זה לא ייתכן כביכול שהבת שלו עכשיו תיכנס לכזו חתונה. זה לא יודע איזה חיי חתונה יהיה להם אחר כך. מחוסר ברירה. והוא אמר לו שהם יניחו את השטר פה עד שאבא של החתן יבוא גם כן, והם ביחד ישבו בערב ויחתמו בפני הרכב של שלושה, כלומר שיביאו כביכול שלושה שהם מבחינת דיינים, ויחתמו לפניהם על השטר של המחילה. אבי הקלה ניגש בעיניים דומעות לבית שלו. היה חבל לו להפסיק את השידוך, ועכשיו הולך לבשר לבת שלו שבעצם מה שהיא מתכוננת לחתונה זה הכל מתבטל. סיפר לה שהחתן היה פה, הוא ביקש לבטל את השידוך מחמת מחלתו הקשה. הוא אמר לה שהוא מאוד שמח מגילוי הלב המלא של החתן, שהוא בא בצורה אמיתית, וכל הגילוי הלב הזה שהוא בא וכל הוא לא ניסה להסתיר את זה כמובן, ובא בצורה גלויה וגילוי לב, והבין את הצד של השני, ואמר, אז זהו, אני מוותר על השידוך. ואז האבא ידע שיהיה קשה לבת שלו לקבל את זה, הוא ביקש לעודד אותה. אבל הקלה השיבה באחת, בשום פנים ואופן אני לא מוותרת על הנישואין. היא לא מוכנה לוותר על הנישואין. היא אומרת, אם זה מה שנגזר עלינו לאחר שהחלטנו להתחתן, זה מה שנגזר, כנראה שזה משמיים. אני לא רוצה לצער ולאכזב אותו, את החתן, ולכן החתונה תתקיים כרגיל. האב ניסה להניע אותה מהדבר, אך הקלה בהקשנותה, היא החליטה נחושות, והיא החליטה שהיא לא מוותרת על החתונה. היא לא רוצה לצער את החתן, ואם זה מה שנגזר עליה, היא מקבלת עדין שמיים עליה. לבסוף הוחלט שהמחותנים, האבא של החתן, האבא של הקלה, הקשו לקבל דעת תורה מכבוד הגאון הצדיק, מורנו רב חיים קניבסקי שליטה, ולראות מה הוא אומר על כל המהלך הזה, ולקבל את הברכה שלו. הרב הודיע נחרצות שהוא מסכים לשידוך בזמנו וביתו. הרב אמר שהוא מסכים לקיום השידוך ולחתונה שתתקיים בזמן. והוסיף הרב שמעולם לא נתקל בעוצמה כזו של ויתור אחד לשני. החתן מוותר לקלה, והקלה מוותרת על הוויתור של החתן. הוא לעולם לא ראה כזו מידה של ויתור משני הצדדים. ומעולם לא ראה כזה אי רצון לפגוע בצד השני. ובגלל זה פסק שהחתונה תתקיים במועדה, והוא התפלל ואי רצון שהמחלה תלך כלא הייתה. ובשעה טובה ומוצלחת, החתונה אכן התקיימה כמתוכנן ברוב פאר והדר. ובסייעתא דשמיא, כחודש לאחר החתונה, ניגש החתן לבית חולים להמשך הבדיקות, לראות מה קורה עכשיו עם המחלה. נעל המחלה עשה את הבדיקות, ואחר הבדיקות הוא ניגש אליו, והפה שלו כביכול מלא במים, לא יכול לדבר. החתן ניסה לשאול אותו, מה קורה? האם חלילה המחלה התגברה? מה קורה? מנהל המחלה הרגיעו, אמר, כי הוא חושש שהמחלה הגיעה למקום אחר בגוף, כי איננו מוצא אותה כפי שראה בבדיקות הקודמות לפני 3 חודשים. הוא אומר, במקום שהמחלה הייתה מקודם, היא לא נמצאת. זה בטח חס שלום עכשיו מטיילת בגוף. אז הוא מאוד מודאג, הוא לא יודע מה לעשות. מנהל המחלקה ביקש כי יעבור עוד סדרת בדיקות עכשיו, לראות אם לא עברה למקום אחר בגוף. לאחר שבועיים ניגשו בני הזוג לבית החולים, נהל המחלקה, בירותו את הזוג. הוא התמלא בחיוך רחב והודיע לזוג כי המחלה הארורה נעלמה והיא לפלא. לאחר מכן ניגשו שוב בני הזוג לרב חיים קניבסקי, שליטה, להודות לו, לספר לו את כל מה שאירע. הרב, שבמקרה הזה דעתו לא הייתה כשיקול בידי שמיים, הוא אמר להם שבעצם אני לא פעלתי פה כלום. אני לא פעלתי פה ישועה. מה שפעל פה את הישועה זה הוויתור במסירות נפש של כל אחד מבני הזוג. זה ששינה את הגזירה. אני לא פעלתי פה כלום. אני רק הבנתי את המהלך. אני הבנתי שזה המהלך. אם יש כזו דרגת של ויתור, אז ודאי שהולך להיות פה שינוי טבע לטובה. כי העמידה הזו שבן אדם מוותר על עצמו והוא דואג לשני, זו עמידה שיכולה להוריד את שפע הרחמים ולבטל את כל הגזירות שבעולם. כאשר אדם מעביר על מידותיו ומוותר לאחיו היהודי, בשמיים מוחלים לו על כל עוונותיו, ומידת החסד שרויה עליו. ידוע הסיפור שחז"ל מספרים שהיו שני אחים ששניהם היו במצב כלכלי יחסית קשה קצת, והיה להם שדה שהם קיבלו בירושה, והם היו עובדים בשדה ביחד כדי להוציא ממנה יבול, והיו מתחלקים אחר כך ביבול חצי חצי. וכך היה, הם עבדו והשקו וחרשו וכל מה כל התהליכים שהיה צריך לעשות הם עבדו ביחד. ברוך השם קצרו את היבול וחילקו אותו חצי חצי, כל אחד לקח עם עגלות את היבול שלו לבית שלו. ובאותו לילה של החלוקה, אז האח אחד בא לשכב, לישון. לפני שהוא נרדם, הוא חושב על המהלך שהם עשו, שהם חילקו את היבול לשניים. ואז הוא אומר, איך חילקנו את זה לשניים? הרי האח שלי, הוא מטופל בהרבה ילדים, והוא צריך להכיל הרבה פיות. איך אני חילקתי את זה לשתיים? הרי מן הראוי שהוא יקבל יותר. אבל אם הייתי אומר לו שיקח יותר, הוא לא מסכים. הוא לא יסכים לכזה דבר. אז עלה בדעתו רעיון, היות והעגלה עומדת בחוץ, אני אעמיס את העגלה ביבול שלי, ואני אלך עם היבול הזה בשקט, ואני יוסיף את זה למקום המאגר, איפה שאח שלי אוגר, אגר את היבול שלו, להוסיף לו על היבול הזה. וכך הוא עשה. האח השני גם כן, לפני שניגש לישון, גם כן חשב, האח שלי בעצם המצב הכלכלי שלו השני הוא לא כל כך טוב. איך אני עכשיו חילקתי את זה לשתיים? מן הראוי שהוא ייקח יותר, בגלל שהמצב הכלכלי שלו לא כל כך טוב. אז גם כן הוא החליט להמיס את העגלה שלו וללכת עם לנסוע עם העגלה למאגר שאח שלו השני אגר את היבול, ולשים לו שם את התוספת הזו בלי שהוא ירגיש. וכך היה, פעם אחת הם עשו את זה, ואחר כך כל אחד מהם חזר לשכב לישון, ועוד פעם לא נרדם. האח הראשון אומר, האח שלי עדיין מטופל בהרבה ילדים, עגלה אחת לא מספיק, זה צריך עוד עגלה. ואז הוא החליט להמיס עוד עגלה. ואח השני אמר, לא, אח שלי, אין לו מצב הכלכלי שלו, הוא לא בכי טוב. זה לא מספיק מה שעגלה אחת, גם כן הוא ימיס עוד עגלה. ואז אח אחד עם עגלה עמוסה נוסע לאח השני, ואח השני נוסע עם עגלה עמוסה לאחיו, ובדרך הם נפגשים. בפעם הראשונה הם לא נפגשו, אבל פעם השנייה הם כבר נפגשו. כל אחד רואה את השני עם עגלה עמוסה, כביכול נוסע, שכל אחד נוסע לאח השני כדי להביא לו את היבול בלי שהשני ירגיש, אבל שניהם כבר הבינו מה הכוונה של השני, שכל אחד דואג לשני וכל אחד רוצה של השני יהיה יותר. והם ירדו מהעגלות והתחבקו בדמעות מתוך אהבה אמיתית שהייתה ביניהם. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד כביכול התרשם כל כך חזק מהאהבה שיש פה בעולם הזה בין שני אחים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, כזו אהבה בין שני אחים, כזו אהבה, אני רוצה שבמקום הזה ייבנה בית המקדש שלי. במקום הזה שמתחבקו וגילו כזו אהבה, כי ידוע שעיקר בית המקדש, הקיום שלו הוא מכוח אהבה, אהבת חינם, שיש בין ישראל אחד לשני. וידוע שבית ראשון נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה הסיבה שגרמה לחורבן בית ראשון. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, והוא לא ייבנה אלא בגלל אהבת חינם. במקום הזה שהתגלה כזו אהבת חינם בין שני אחים, הקדוש ברוך הוא אמר, זה מקום של בית המקדש, כי בעצם זה הקיום של בית המקדש. הקיום של בית המקדש הוא מכוח האהבה הזו של הוויתור, שאחד כל כך אוהב את השני וכל כך רוצה בטוב את השני. זה המקום בעצם של בית המקדש. ספר עוד סיפור, מעשה בשתי ידידות בלב ונפש. מספר על שתי ידידות, שרה ורבקה. שתיהם חיפשו עבודה משרדית. הם הלכו לאיזו הצעה של עבודה שפרסם מפעל מסוים, וכל אחת מבלי ידיעת חברתה, כל אחת לא ידעה שהחברה שלה גם כן, הגישו את המועמדות שלהם לעבודה במפעל. שרה אישה נשואה ואם לילדים. היא ציפתה בקוצר רוח לרגע שבו תיגש לרעיון. אולי סוף כל סוף תזכה לקבל איזו עבודה, ובכך בעלה אברך יוכל להמשיך בלימוד התורה בכולל. חברתה רבקה חשבה אף היא להתקבל לעבודה, ובכך לאגור סכום כסף עד אשר תמצא את בן זוגה. רבקה לא התחתנה עדיין, ושרה כן התחתנה ויש לה כבר ילדים. באחד הימים נפגשו שתי ידידות, ותוך כדי שיחה על העבודה התברר להם שהיום שתיהם הולכות לרעיון באותו המפעל בשעות שונות. התברר להם שהם הולכות לאותו רעיון, כלומר זו בשעה זו וזו בשעה זו. רבקה הוזמנה לשעה 10 בבוקר, וחברתה שרה הוזמנה לשעה 1 בצהריים. בעל המפעל ואשתו ראיינו את המועמדים לתפקיד. הרעיון עם רבקה היה תכליתי וקצר. מנהלי המפעל התרשמו מאוד מכישרונותיה, מהמקצועיות שלה, ואף מהליכותיה הנעימות. ובו במקום החליטו לתת לה תשובה חיובית. בדרך כלל ברעיון לא נותנים תשובה חיובית, אבל פה ההתרשמות הייתה כל כך ברורה, הם החליטו לתת לרבקה שהייתה רווקה, נגיד לה כן, שהתקבלה לעבודה. אף הודיעו לה שיכולה להתחיל בעבודה באופן מיידי. כיוון שהוזמנו בחורות נוספות לרעיון, מן הנימוס היה שאכן נקיים את הרעיון עמן, אך אנו החליטים לכך שאת תקבלי את העבודה, ואנו בטוחים שלא נמצא מישהי יותר מתאימה ממך, אמר בעל המפעל לרבקה. השכר והתנאים שהוצאו לרבקה היו ממש מעולים. עבודה מסוג זה לא מוצאים בכל יום. לקראת תום הרעיון שאלו המראיינים אם יש לה בקשות מיוחדות או שיש לה שאלות כלשהן בנוגע לעבודתה. אז היא אמרה, כן, יש לי בקשה אחת, אמרה רבקה. בבקשה, אני מוכן להזין, אמר בעל המפעל. היא אומרת לו, אני מבקשת ממך. בעוד 3 שעות, חברה שלי, קוראים לה שרה, היא נשואה אם לילדים. גם היא הוזמנה אליכם לרעיון. הבעל שלה הוא אברך, המשכורת שלו היא מאוד דלה, ולא יכולה להספיק להם לקיום. אני עדיין רווקה, אני חיה עם ההורים שלי, אין לי בעיות כלכליות. אמנם היא רוצה להכין שיהיה לה כסף לקראת החתונה שהיא רוצה להתחתן, אבל עדיין גם אין לה חתן על הפרק. ואין לה דאגות של פרנסה כרגע. על כן אבקש מאוד, תקבלו אותה לעבודה במקומי, והקדוש ברוך הוא יעזור וידאג גם לי למקום עבודה. אז היא לא רק שהיא לא קינה בשרה שהיא כן נשואה, ואפילו יש לה ילדים, היא עדיין התעכבה עם השידוך שלה, ולא הצליחה עדיין להתחתן. עכשיו שהיא התקבלה לעבודה, ואמרו לה חד משמעית שהיא התקבלה, היא ביקשה בקשה אחת, אל תקבלו אותי, תקבלי את החברה שלי שהיא עומדת להגיע לרעיון בעוד 3 שעות. אלה מחז בבעל המפעל ואשתו. מעולם לא שמעו על בקשה מוזרה כזאת, אף פעם לא היה להם כזה מצב שאיזה מישהו אומר אל תקבלו אותי, תקבלו מישהו אחר. שאדם יבקש עבודה עבור חברו ויוותר על מקומו ועל משכורתו ועוד כזה דבר, עבודה כזו מיוחדת עם תנאים כאלה מיוחדים. בקשה מעין זו לא נתקלו בכל שנות ניהול של המפעל. אבל התמימות והאמת שביקשה לא התירו מקום לספק. רבקה מבקשת ששרה תתקבל לעבודה. אכן בשעה 13:00 הגיעה שרה לרעיון. גם היא עשתה רושם מצוין, אך עדיין מרחק רב היה בינה לבין רבקה. כלומר, רבקה הייתה משהו מיוחד במיוחד, אבל גם שרה הם ראו שהיא יכולה להיות למלא את התפקיד בצורה יפה. אולם בעל המפעל אכן נעתר לבקשתה של רבקה וקיבל את חברתה שרה כמזכירה במפעל. שרה נכנסה לעבודה במרץ והוכיחה כי העסקה עימה הייתה כדאית. היא השתדלה לעשות את הטוב ביותר ולהראות שבאמת הם צדקו במה שהם בחרו בה. אך כל העת אשת בעל המפעל לא יכלה להירגע מכך שבחורה צעירה כרבקה עשתה מעשה כה גדול שהיא אינה זוכרת כדוגמתו. היא לא ראתה כזה דבר בחיים, שמישהי מוותרת על התפקיד שלה. זה יכול להיות פרנסה לשנים, זה יכול להיות תפקיד, יכולה אחר כך גם להתחתן וגם לפרנס את המשפחה שלה רבקה אם היא הייתה מקבלת את התפקיד הזה. בליבה של אשתו של בעל המפעל גם החליטה החלטה ברורה, שאין קלה יותר מושלמת וראויה ממנה עבור הבן שלה. ללא היסוסים הרימה אשת המנהל את השפרופרת הטלפון וחייגה לרבקה. שלום לך, מדברת בעלת המפעל. אני מהמפעל שהריינו אותך. שלום וברכה, הגיבה רבקה בהתפעלות. מה שלומכם? ברוך השם, טוב מאוד, רבקה, אנא ממך. אודה לך אם תיכנסי היום או מחר למפעל, אני רוצה לשוחח איתך. בבקשה, אשמח מאוד להגיע, ובעזרת השם, אגיע מחר אחרי צהריים. אך אולי תוכלי לספר לי מה העניין שאת רוצה שאני אבוא? התעניינה רבקה. ובלבה התגנב חשש, אולי החברה שלה, היא לא הצליחה בתפקיד ורוצים עכשיו אותה במקום החברה. אמרה לבעלת המפעל, לא כדאי כרגע לשוחח הזה בטלפון. תבואי מחר לכאן, נשמח לראות אותך שוב במפעלנו. אני מקווה שלא פיתרתם את שרה, אמרה רבקה. ואני רוצה שלא תפטרו אותה. וכמעט ועלו דמעות בעיניה של רבקה מרוב צער שאולי מפטרים את שרה. לא, אל דאגה, בוודאי שלא, שרה היא מעולה, ברוך השם. העניין זה רק עניין אישי, תגיעי למפעל. למחרת, כמתוכנן הגיעה רבקה חייכנית ומרוגשת סקרנית מאוד לדעת על מה מבקשת לדבר איתה בעלת המפעל. רבקה ובעלת המפעל התרגשו מאוד בפגישה המחודשת ביניהם, וללא שאיות מיותרות בעלת המפעל הציעה לרבקה את בנה כחתן עבורה. די לך בני, תואם הוא את מידותייך בעדינותו, בירת שמיים שבו, וכמובן במידותיו הנעלות, אני מבקשת להציע אותו, אותך, בשבילך לחתן. אלם אחז ברבקה, היא לא ציפתה להפתעה כזו. היא אמרה, בסדר, אני מוכנה להיפגש איתו ולראות אם יש התאמה בינינו. ואכן תוך זמן קצר, ידע רבקה שהזיווג הזה הוא משמיים. וזה החתן שהיא בעצם ייחלה לו וציפתה לו. אמרה לי אמו המרוגשת, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי בבנך היקר, שכל בת ישראל הייתה מייחלת להשתדך עמו. אני כה שמחה שהזיווג עלה יפה, הפתירה מנהלת המפעל. די לך, המעשה שעשית בו, שוויתרת על מקום העבודה, עם שכר גבוה במיוחד, שווה את הלב שלי. מאותו יום בו נפגשנו, ראיתי אותך בדמיוני משתדכת עם הבן שלי. ואולי אתה, אני אפתיע אותך בדבר נוסף. די לך רבקה, את למען חברתך ויתרת על משכורת חודשית בסך של כמה אלפי שקלים לחודש. אני רוצה לבשר לך שלמיד לאחר נישואיכם, את ובעלך תהיו שותפים במפעל. אנחנו מעבירים את בעלות המפעל אליכם. את תהי בעלת המפעל. בעלך לא יצטרך לעבוד. חשקה נפשו ללמוד תורה. ובזכות השותפות לא יהיה לך דאגות פרנסה. והסכום שהותרנו בידו הוא גדול ביותר ביותר. היא ויתרה על תפקיד שהיה נראה שלכאורה הוויתור הוא גדול ונורא, אבל היא עוררה כאלה רחמי שמיים שגרמו לכך שיתנו בלב של בעלת המפעל את המחשבה שהיא בעצם תהיה הקלה של הבן שלהם. ובסופו של דבר, מזה שהיא ויתרה על התפקיד של להיות אחת העובדות במפעל, הכתירו אותה משמיים להיות בעלת המפעל בשפע רב של פרנסה. בן אדם מעורר כאלה רחמים, רחמים עליונים, בזה שהוא מוותר והוא דואג לשני. זה בחינה שמה שכתוב בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי. כשבן אדם לוקח את כל העניינים של האני שלו, שאני רוצה את ההצלחה שלי, אני מוסר את הכל להשם יתברך, ואני מוסר את הכל כפי שהשם רוצה שאחרים יצליחו. אני מוסר את הכל בידיים של השם, שהוא ייתן את זה ביד כל מי שהוא רוצה. אם בן אדם מוסר את כל האני שלו להשם יתברך, אז דודי לי, אז השם דואג לי. השם הוא דואג לי. ושהשם דואג לבן אדם, אין שפע שיכול להכיל את השפע הזה. כלומר, אין כלי שיכול להכיל כזה שפע גדול שהשם יכול להשפיע על הבן אדם. אם בן אדם דואג לעצמו, הוא יכול לקבל בכמויות קטנות כמה שהוא יכול לפי הדין שהוא מגיע לו, אז הוא יכול לקבל רק בקצת. אבל אם הוא מוסר את כל הקצת הזה לשם יתברך, אז השפע שהוא יקבל הוא בקנה מידה שאי אפשר לתאר ולשער. כי מידת הוויתור היא מעוררת כאלה רחמים עליונים, שהיא מורידה חסדים לאותו אדם עצמו, וגם היא עושה חסד בעולם כולו. היא מעוררת את מידת הרחמים בעולם לבטל כל מיני גזרות, כל מיני כתרוגים. כי השם מאוד מאוד אוהב את זה, כמו שאמר רבי נחמן, שזה מעלה גדולה מאוד שבן אדם הוא לא מצליח, אבל רוצה שאחרים יצליחו, וכל שכן שהוא עושה את זה במעשה, בפועל, הוא מבטר ומודה שאני רוצה שאחר יצליח במקומי. זה מעורר את הרחמים של השם. יהי רצון שנזכה למידה הזאת, כמה שיותר לוותר על הנקודה של האני, ולזכות בעצם שאחרים יצליחו יותר ממני, לעשות הנחת רוח הגדול ביותר להשם יתברך.
אדון עולם השם הלך בטרם כל יציר נברא להתנסה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל